חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני ברוך קרא, ואני היום השוטר הטוב. איזה כיף. אחת המילים שחדרו לשיח בשנים האחרונות היא נרמול. בדרך כלל היא מכוונת כלפי מעצבי שיח ציבורי, התקשורת, מובילי דעת קהל ברשתות, עובדי ציבור וכמובן אנשי ציבור. בישראל למשל נורמל הכהניזם, נורמלה הפצת פייקים ברשתות החברתיות ובחלק מאמצעי התקשורת, ובימים אלה מנורמל אי קיום החוק, כשחברי הכנסת לא מתייצבים לחקירות משטרה. עוד דבר שמנורמל בשנים האחרונות הוא התבהמות טוטלית של כנסת ישראל. אחד ממובילי ההתבהמות הזאת, אם כי לא היחיד, הוא השר אמסלם דוד, כפי שהוא אוהב לחנות את עצמו. ביום ראשון השתלח בחברת הכנסת מירב בן ארי בצורה מבזה, שוביניסטית וכמעט אלימה. למחרת היה אמור להופיע בכנס ארגון הדירקטורים. בעקבות המקרה, פנתה מנכלית הארגון, הדר צופיוב שמה, ללשכתו, והתנתה את הופעתו בכנס בהתנצלות פומבית בפני חברת הכנסת. הוא כמובן סירב ולא הגיע לכנס. הדר מוצאיוף הייתה יכולה לחפף את האירוע. נו, זו הכנסת, ממילא הם רגילים לצבוח, מה הסיפור הגדול, וגם בן ארי הרי צרכה עליו. אתם יודעים, כל הסיבות שאנחנו משכנעים את עצמנו למה לא לעשות כלום, הכי קל, וככה אנחנו מנרמלים. ובכן, הדר צופיוף, שעד אתמול לא הכרתי אותה, היא בדיוק האישה שלא מוכנה לנרמל את ההתבהמות הזאת, לא רק במילים, אלא במעשים. מברוק הדר, הלוואי וירבו כמותך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. שנים רבות מאוד, ואינני בטוח שהאיסור בוטל לחלוטין, נאסרה הופעתי בפני יחידות או קורסים בצהל. אפילו לא הרצאות מקצועיות בנושא טיפול בקביעות, שהייתי מלמד בקביעות בקורסים לקציני רפואה. זה התחיל מיד אחרי שלפני 20 שנה, בבה"ד 1, ציטטתי את אריאל שרון, שהסביר כי חייל המקבל פקודה שמצפונו אינו מתיר לו לבצע, צריך לגשת באופן אישי למפקדו, להודיע לו על כך ולהיות מוכן לשאת בעונש. קריאה כזו לסירוב פקודה ערב ההתנתקות לא יכלה לעבור בשתיקה, גם כשהיה מדובר בציטוט אבי ההתנתקות שרון. רק לפני שנים אחדות נשבר במקצת החרם, במסורה ונדירות אני מוזמן להרצות במכללה ובפרום, אבל יכול להיות שאני פשוט מרצה משעמם, אני לא יודע. נזכרתי בזה הבוקר כשראיתי כי מי שהוגדר שר האסירים ברשות הפלסטינית, אשרף אל-אג'רמי, מראשי ארגון הטרור פתח, מי שהיה מופקד ישירות על תשלום הקצבאות החודשיות למחבלים הרוצחים בכלא שלנו ולמשפחותיהם, הוא דווקא זכה להיות מוזמן להרצות בפום. ייתכן כי איזה קצין שם חשב בשם איזה איזון ליברלי מעוות, כי מפקדי צהל צריכים להכיר את שני הצדדים, כאילו הם לומדים על שני נרטיבים של הסכסוך בין ההוטו והטוצי ברואנדה. או שיש שם איזה אידיוט שלא שמע שהסיורים המשותפים עם הרוצחים של הפתח כבר בוטלו מיד בפרוץ האינטיפאדה השנייה, כשהלקוחות של אג'רמי הפנו את הקנים אל החיילים שלנו.
ערב טוב, אריה.
שנצלול ישר לענייננו?
יאללה, בוא נלך על זה. יש קרו דרמות היום בכנסת... גם סביב ועדת החקירה, אבל בעיקר סביב הריבונות. אתה יודע שאתה כבר בדרך, אתה
אגב, אני כבר כמעט סופחתי בטרומית.
אתה מסופח, אתה אזרח
בטרומית.
אתה בטרומית חי בשטח ישראלי מסופח תחת ריבונות ישראלית.
כן, הכיסא שלי 20% טרומי מסופח. עכשיו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד. שלום לך.
שלום וברכה, ערב מצוין.
תגיד לי, הליכוד נגד ריבונות ביהודה ושומרון, לאן הגענו? התנועה של ז'בוטינסקי, מנחם בגין, שמיר, אתה מצביע נגד ריבונות, לאן הלכה האידיאולוגיה של הליכוד? תגיד לי מה קרה לכם.
הליכוד לא הצביע נגד, רגע, בוא נעשה סדר, הליכוד לא הצביע נגד, והליכוד בעד ריבונות, ואני אומר לך פה חד משמעית, כמו שכל הצופים, כל המאזינים נעשה להם סדר, אנחנו נעביר את הריבונות בעזרת השם, ואני מאוד מקווה שזה יקרה כבר במושב הזה.
במושב הזה.
אנחנו מחויבים לזה, ואנחנו מחויבים לזה. אז שאף אחד לא יבוא ויתפוס עלינו טרמפ. יתרה מכך, אני לא מאמין שגם ליברמן וגם לפיד והצינים, הם אלה שממש תומכים עכשיו בריבונות, ככה שכל העניין הוא פופוליזם אחד גדול, שנועד אך ורק כדי
פופוליזם אתה יכול להגיד על האופוזיציה, זה אפשר להבין, אבל יש לכם חברים בקואליציה, וחבר כנסת מהליכוד.
הגענו לשנת בחירות, מר קרא, זה שנת בחירות, וצפה לכך שהרבה פעמים, גם לקואליציה, גם אנשים מתוך הקואליציה ולשותפים שלנו, הם לא יראו עין בעין יחד איתנו, אבל בסוף הליכוד כמפלגת שלטון, היא זו שמובילה את הממשלה, עם ראש הממשלה, שמבין דבר אחד או שתיים, קצת יותר מהרבה מאוד אחרים, בנושא של מדיניות חוץ, ואיך ליישם דברים ברמה הבינלאומית ובזירה הבינלאומית. אז בעניין הזה אני די סומך את ידי על ראש הממשלה, מאשר גם אם זה קשור לשותפים שלנו, או גם אם זה כל מיני פופוליסטים בשקל שמנסים אותם להבדיח אותנו.
חבר הכנסת שקלים, אני העליתי קודם זיכרונות מהתקופה שהייתי בכנסת, פעם אחת העליתי הצעת חוק יסוד, חוק השבות. לקחתי את חוק השבות והצעתי להפוך אותו לחוק יסוד. והליכוד הצביע נגד. בלי למצמץ בכלל, אתם כבר לא תנועה אידיאולוגית, אתם תנועת שלטון.
ממש לא, אני מזכיר לך רק שבסוף המושב הקודם, אנחנו הצבענו כולנו בעד החלת ריבונות, הצבעה של 71 חברי כנסת, כולל הליכוד, כולל ראש הממשלה נתניהו, והייתה פה איזושהי הצהרת כוונות, ואנחנו מחויבים
כוונות
לזה,
זה נפלא,
וזה יקרה.
זה בדיוק
לא, רגע, סליחה.
רגע,
זה
שנייה.
יקרה. אז העניין הוא פה בסופו של דבר גם,
זה יקרה כמו ש... רגע, חבר כנסת שקלים, זה יקרה כן. כמו שלמשל, הנה, שכניו של אריה, חן אל אחמר, זה יקרה כמו שחן אל אחמר פונה, ככה זה יקרה? לא, איך זה יקרה? אני אגיד לך למה, כי אתם בסופו של דבר הופכים את עצמכם לאט לאט...
לא,
אני נגד, הנה אמרתי, אני נגד, אבל אתה בעד וזה לא יקרה, ואתה גם יודע שזה לא יקרה, אתה מוכר את זה לא...
בוודאי שאני בעד ובוודאי שזה יקרה, ואני מסתובב בהתיישבות כמעט פעם בשבוע, ואני משתדל להגיע להרבה מאוד מקומות, וזו הארץ שלנו, ולהכיל את הריבונות, זה כמו ההבדל, למשל, אתה יודע מה, כמו, אתה הולך נגיד לסחור דירה, או שאתה הולך לקנות דירה, אם זה שלך, או שאתה נמצא שם באורך זמני. והגיע הזמן, אחרי 77 שנים, שגם אנחנו נכיר בסופו של שכולם יכירו בכך, שיהודה ושומרון זה חלק בלתי נפרד משטחה הריבוני של מדינת
שכוח,
ישראל.
שכוח, כל מילה אני חותם.
וזה גם יחולל פלאים, לא רק ברמה המדינית והביטחונית, אלא גם כלכלית. יש
בעד,
איזה השטחות
אבל...
כלכליות מרחיקות לכת.
אבל עכשיו תגיד לי, אחד, צדיק אחד היה בכם, שהצביע בעד והעביר את החוק, יולי אדלשטיין, מה תעשו לו? מה תעשו לו? תדיחו אותו מרשות ועדת החוץ והביטחון?
תראה, יש בשביל זה, יש בשביל זה יור קואליציה, ויש בשביל זה ראש ממשלה, האחריות פה בעניין הזה עליהם, ואני אכבד כל מה שהם החליטו.
בסדר, מה אתה חושב? יש לך דעה, אתה יודע, אתה חבר כנסת.
רגע, ברור שיש לי דעה.
פעם חברי כנסת היו מביאים את העמדות שלהם, ולא רק את של ראש הממשלה.
אני תמיד מביא את העמדה שלי, פעם ראשונה שאתה מדבר איתי, אתה תתרגל.
נכון.
אני תמיד מביא את העמדה שלי, ואני לא מפחד משום דבר. אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אני שחקן קבוצתי, אוקיי? כאשר הבוחרי הליכוד הלכו ושמו פתק מחל, הם לא שמו פתק מחל בראשות אושר שקלים או פתק אושר שקלים, הם שמו פתק מחל שזה הליכוד, ואם כבר הליכוד בראשות בנימין נתניהו, ואם ראש הממשלה מבקש שאנחנו היום נימנע ונעדר מהצבעה כדי שאנחנו נוכל כן ליישם את הריבונות בשלב ובעיתוי נוח וטוב יותר,
לא זה
כדי,
בסדר, אבל לא אני תעלה את אינשטיין,
רגע, כדי ליישם את זה באמת, אז אני בעניין הזה סומך על ראש הממשלה, כי בסופו של דבר האחריות היא עליו. האחריות היא עליו, ואני פה כדי לעזור לו ולסייע לו. אני לא עושה דין לעצמי.
מאה אחוז, אבל
כשתתכנס... כמו שלמשל יולי אדלשטיין עשה, וחבל שהוא עשה את זה, אבל בסדר.
לא, לא, אם מצפונו, חבר כנסת מציית למצפונו, לא לראש המפלגה, זה נאמר הרבה פעמים. אבל תגיד לי, אם תתכנס מועצת השבט, איזה עונש תציע להטיל עליו? למען יראו ויראו, כי זה הולך להיות בשנת בחירות, קטסטרופה.
בוא עוד הפעם, יש בשביל זה, האמת שאני בעניינים האלה פחות מתמצא, אבל אני חושב שיש עניינים של הטלת סנקציות, נושא של חקיקה, של נוכחות, זה כבר תשאל את אופיר כץ, אני סומך עליו.
כן, תגיד, בוא נעבור שנייה להצבעה השנייה שהייתה שמה שהורדתם אותה לקצפוי כמובן בנושא הצעה של להקמת ועדת חקרה ממלכתית בוועדה לביקורת המדינה. אתה אומר
שוב פופוליזם.
כן, אז אתה אמרת, לא ניתן שוועדת חקירה, אמרת שמה, ועדת חקירה ממלכתית תקום על ידי יצחק עמית או יצחק גולדפריינד, שהוא בעצמו עבריין.
נכון, הוא עבריין.
עבריין.
הוא עבריין, הוא עבריין, עוד הפעם, יצחק עמית, או גולדפריינד, או איך שלא קוראים לו, הוא עבריין, עבריין בנייה, זה הוכח, והאדם כזה, הוא לא אמור לשבת בדין, הוא אמור לעמוד לדין, הוא לא ראוי להיות שופט, אבל עצם זה שהוא, בגלל שהוא מתנגח בממשלת הימין, אז זה טוב למי שמגדיר את עצמו כשמאל, שהוא יישאר בתפקידו, ואפילו הוא יבוא וימשיך לתקוע לנו מכות בגלגלים, כי זה נוח לכם.
תגיד, שאתה קורא לו עבריין.
אבל יצחק עמית לא ראוי לשבת בדין, הוא לא ראוי להיות שופט.
כן.
הוא עבר על החוק. אני לא ממציא פה דברים.
לא, אתה כן, אתה כן דווקא ממציא דברים.
אני לא ממציא שום דבר.
אתה דווקא כן.
יצחק עמית,
אתה יכול להראות לי את ההרשעה שלו? אתה יכול להראות לי את ההרשעה שלו? אתה כן ממציא, אתה יכול להראות לי את ההרשעה שלו?
אני לא ממציא שום דבר.
אתה כן. אתה כן.
היה לו חריגות בנייה אצלו בדירה שלו שהוא רכש, היה לו גם כל מה שקשור לניגודי עניינים, שפעם הוא קרא לעצמו עמית, פעם הוא קרא לעצמו
ברוכי
מול עיריית תל אביב, יש מספיק תביעות על זה, עזוב.
האם הוא מורשע בדין?
האם הוא מורשע? האם הוא קראת לו עבריין? האם הוא מורשע? יש לך
הוא עבריין בנייה בוודאי.
אז יש לך את ההרשעה שלו? יש לך את ההרשעה שהוא עבריין בנייה? אתה יכול להראות לי אותו?
נו באמת.
מה זה נו באמת? אתה יכול להראות לי?
הוא צריך, רגע,
הוא עמד לדין והוא מורשע? הוא צריך לעמוד לדין.
אבל תשמע, ברוכי, מרוב אתה לאות להפיל אותי, אתה לא שם לב למה שאני אומר.
לא, עבריין זה, יש לזה הגדרה מאוד גרועה.
הוא אמור לעמוד לדין במדינה מתוקנת, הוא היה עומד לדין, היה מעמיד אותו לדין ממזמן.
בוא נתקדם, נתקדם. זה אני מבין במסגרת הפיוס שנתניהו דיבר עליו, אז אתה קורא לו עבריין, אז בסדר, אז הכל טוב. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי רגע, אוקיי, אז יש לך בעיה שעמית ימנה ועדת חקירה ממלכתית, כי הוא עבריין. סולברג עבריין?
זה הרבה מעבר לזה, רגע.
התקדמנו, עברנו, התקדמנו
עליו. לא, רגע, סולברג,
נועם סולברג, השופט נועם סולברג.
אין אמון, מה פתאום? ממש לא.
הוא לא עבריין.
אין אמון במערכת המשפט.
אין בעיה, האם אתה סומך, שנייה רגע, האם אתה סומך על השופט נועם סולברג?
לא.
כן.
לא.
הוא, אתה לא סומך עליו
שהוא... לא, אני מסביר לך, אתה לא מקשיב לי. אין אמון במערכת המשפט.
אז זה לא רק כי הוא עבריין, אז זה לא קשור רק לעבריין.
בוודאי, אני מסביר לך, ואתה לא מקשיב לי.
כי סולברג מה הוא רוצה? סולברג רוצה לדפוק את נתניהו, את הליכוד, את הימין. מה סולברג? למה אין לך אמון בסולברג?
בוא תגיד. אני אגיד לך...
הוא ימנה את הוועדת חקירה, למה אין לך אמון?
אין אמון במערכת המשפט. אני חושב שמערכת המשפט היא זו שחייבת דין וחשבון לציבור על כל התהליכים שהשתמשו פה במשך למעלה מ-30 שנה, על כך שהם סירסו את הצבא, על כך שהם התערבו פה בעניינים ביטחוניים, על כך שהם התערבו פה בעניינים של הוראות פתיחה באש.
סולברג עשה את זה?
ישנם הרבה מאוד פסקי דין.
של סולברג?
רגע, אני לא...
של סולברג.
שגם סולברג מעורב בדברים האלה.
מעורב, אוקיי.
אבל בוודאי.
כמו שבעצם עמית עבריין.
אני אומר,
אתה דיברת על פופוליזם קודם.
היא תהיה בצד שנחקר, והיא חייבת לתת דין וחשבון לציבור על הנושא, על העניינים האלה. היא חייבת להיות בצד שנחקר.
כפי שהזכרת קודם, אנחנו בשנת בחירות, וכנראה זה הולך להחמיר הדברים האלה. תודה רבה, חבר הכנסת אושר שקלים.
תודה רבה, אבל רגע, עוד תוספת קטנה ברשותך, משפט אחרון. אני לא רק אומר מה לא, אני גם אומר מה כן. ומה כן אני אמרתי, שלמנות את גיבור ישראל, אביגדור קהלני, כיור ועדת חקירה, שהיא מקבילה לוועדת חקירה ממלכתית עם אותן סמכויות, ואני חושב שהוא דמות שהוא יכול להביא לקונצנזוס רחב, ואני אמור לחוב.
הלוואי, נדמה לי שלא. תודה רבה חבר הכנסת שקלים. פרסומת אחת. ערב טוב לאלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המטה לביטחון לאומי.
שלום, שלום ברכה, ערב טוב לכם, למאזינים.
נתניהו הדיח אתמול למעשה צחי הנגבי ראש המל"ל, ולהערכתך כמה זמן יעבור עד שתאתר את ראשו של הנגבי הילה של קדוש מעונה, לא כמי שטעה וגם הודה באחריות על השבעה באוקטובר, אלא כמי שהודח על ידי נתניהו ודי בכך.
כמה זמן יעבור? אין לי מושג,
עד שהוא יהפוך קדוש.
אבל נראה שזה נבנה לכיוון הזה. תראו, אני לא יודעת מה הסיבה המרכזית האמיתית שבגינה ראש הממשלה החליט להדיח את ראש המל"ל, אבל אני יכולה לשים פה מנעד של סיבות. הראשונה שבהם שמדברים על זה כבר מאתמול, זה ההתנגדויות שלו על ההיבט הזה שהוא לא הולך יחד איתו, גם העניין של כיבוש עזה, מרכבות גדעון ב', גם התקיפה בדוחה, אז יכול להיות שזה גם, אני מבינה, המטרה של החזרת החטופים בתוכנית וכולי, אז זאת סיבה אחת. אבל סיבות נוספות, זה אני חושבת שחוסר הרלוונטיות, לצערי הרב אני אומרת את זה, כמי שהייתה במלל, חוסר הרלוונטיות של המלל בשנתיים האחרונות, גם העניין של השבעה באוקטובר, אבל גם אחרי כן. אנחנו שמענו את האירועי יורם חמו, ראש אגף האסטרטגי, שכתב תוכניות וניסה להיות חלק מהעניין הזה.
אז זה בעצם שני דברים, כי קודם כל צריך לזכור שהיסטורית נתניהו הוא זה שהקים את המלל, נכון?
הקים ב-2008, נכון?
כן, כן, יזם את זה בקדנציה עוד הראשונה שלו, ואז, ובסופו של דבר היא לא... המטה לביטחון לאומי, אני אף פעם לא יודע אם אומרים המטה או המועצה לביטחון לאומי. המטה לביטחון לאומי. אז בעצם המלל אף פעם, לא אגיד אם אף פעם, אבל בוודאי בשנים האחרונות הוא לא ממלא את הפונקציה שבשבילו הוא הוקם. נכון? אפשר לומר את זה?
לא ממש, כי תלוי בתקופות. כך למשל את התקופה של הקורונה. התקופה של הקורונה אולי התקופה המובהקת ביותר שאפשר להגיד שהמלל עשה את התפקיד שלו ויותר מזה. גם היה על זה, גם בקר המדינה נתן על זה את הדגש, כלומר, באחד מסעיפים של חוק המלל, אומר שראש הממשלה יכול להטיל על המלל כל תפקיד שהוא רלוונטי לנושא הביטחון, נושא המדיני. ואז באמת פעם ראשונה הוא קיבל החלטה שהמלל יוביל אופרטיבית אירוע חוק.
כן,
אירוע
כי זה תפקיד שזה תלוי איזה תוכן אתה יוצק פה, יוצק בו.
אבל בכל... זה נכון לומר שלא היה עוד ראש ממשלה שממש אהב שמישהו יגיד לו מה לעשות?
לא, אף אחד לא אוהב שיגיד לו מה, אז אני לא ראיתי את זה, לא במלל ולא...
כלומר, הם הקימו את זה, הם הקימו את זה...
אבל זה לא להגיד מה לעשות, תראה, הייתי בתקופות של שני ראשי מלל, גם מאיר בן שבת וגם חולטה, ושני בעלי התפקידים האלה היו ממש על שולחנו של ראש הממשלה, הצליחו לשים את הדעה, הצליחו לשים
עבודה... והשפיעו עליו? השפיעו עליו?
אני חושבת שבחלק מהנושאים כן, מה יותר, מה פחות. תראה, באירועי חירום שאינם מלחמתיים, אז אולי זה יותר פשוט לקבל המלצות.
כן, אבל בואו נדבר אבל שנייה על הפיל שבחדר, כן? הסיפור הוא, בדרך כלל כשנתניהו, ראינו שהוא פטר את ראש השב"כ, הוא אמר אין לי אמון. אוקיי, פה הוא לא אמר אין לי אמון. אלא אנחנו יודעים שבאמת בתקופה האחרונה נגבי הביע עמדות עצמאיות, שזה מה שהוא צריך לעשות, ככה אני חושב, הרי זה הרעיון, הרי נתניהו אמר פעם, אני רוצה לשמוע דעות אחרות, בינתיים זה לא נראה ככה מה שקורה לו בשנים האחרונות, זה שהוא רוצה לשמוע את מה שהוא חושב, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במרכבות גדעון ב', בכל מה שקשור לפעולה הקרקעית בעזה, אל מול עסקת חטופים שאז דוברה, כן, על המתווה ויטקוף הקודם, שהנגבי חשב שצריך ללכת לשם, וגם יש טענות שאומרות שהוא לא מספיק, כך דיווחה אצלנו לפחות בחדשות 13 מוריה אסרף, שהוא לא מספיק החניף או הידר או שיבח את ראש הממשלה, כך לפחות חשבו בבית משפחתו של ראש הממשלה.
תראו, אתם מכניסים אותי קצת למקומות שפחות אני נמצאת שם, אני באמת אומרת ברמה המקצועית, ראש מלל, זה תפקידו, להיות היפכא מסתברא, להרים דגלים אדומים, להוביל עבודות מטה משמעויות, לייצר אינטגרציה, לעשות בדיוק את מה שנדרש במדינה מתוקנת, לשים את האינטגרציה של גופי הביטחון, ובסופו של דבר לשים המלצות. אני יודעת בוודאות שהמלל לא היה רלוונטי בשנתיים האחרונות. מי שמילא את תפקידו של יועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה, זה השר דרמר, ולא הנגבי. ולכן, וכדי לייצר מצב של גם מי שהוא ראש המטה לביטחון לאומי, כלומר מפעיל את האנשים, מישהו צריך לקבל את זה בסוף, וזה הממשלה וראש הממשלה, וכנראה היה פה חוסר רלוונטיות. האם זה בגלל עניינים אישיים או לא, אני לא יודעת, אבל זה מאוד מאוד מטריד. תוסיפו על זה שהמינוי הזה כבר מלכתחילה, קצת לא הסתדר גם בהתחלה, בהקשר של לשים אדם פוליטי פר אקסלנס.
שכשל בפריימריז, כפיצוי על כך שהוא כשל בפריימריז.
פיצוי על זה או על זה אני לא יודעת, אבל בסופו של דבר אתה צריך לשים איש מקצוע מקצוע, שיודע מהו ביטחון, שיודע מה...
אבל הנגבי באמת הכשיר את עצמו שנים רבות דרך ועדת חוץ וביטחון, הוא עסק בתחומים האלה, אני האיש האחרון שרוצה לסנגר עליו, אבל הוא לא בא מהחלל, כמו שטייניץ, כמו שטייניץ שהיה אזרח ולמד את המקצוע, למד את התחום, אבל תגידי לי, אם זה נכון שבאמת הוא דח... כי הוא חלק על נתניהו גם במרכבות גדעון ב' וגם בדוחה, אבל זה נכון שהוא היה שותף לאחריות ולקונספציה המוטעת ערב השבעה באוקטובר, זה נכון לומר שהוא הודח, אבל מהסיבה הלא נכונה?
אחרי שנתיים?
כן, תראה, בסדר, העיתוי...
כן, תראה, אין ספק אני אמרתי את זה בעבר, תראו, המל"ל מקבל מודיעין גולמי. אני לא יודעת איזה, האם חומות יריחו ספציפי הגיע לראש המל"ל כן או לא, אבל אני גם כראש אגף במל"ל, כשנדרשתי למודיעין, ידעתי לקבל אותו. גם קיבלתי אותו יזום הרבה מאוד פעמים, כמה שרלוונטי עבור התפקיד שלי. ראש המל"ל יכול להיות חשוף לכל מודיעין אפשרי, בטח ובטח כמי שקרוב לראש הממשלה. האם יש סבירות שזה הגיע לשולחן ראש המל"ל באיזשהו חומר כזה או אחר? התשובה היא כן. מה הוא עשה עם זה? לא יודעת.
קיבל את דעת הרוב של הקהילה. כן, רוב הקהילה הייתה כזאת.
כן, אני רוצה לשאול אותך על העניין עצמו, מה שנקרא, מה שקורה.
יש לנו חצי דקה.
חצי דקה, רק תעני בקצרה, על תופעת הבייביסיטר שאנחנו חווים פה, כן? ג'יידי ונס והפמליה וקושניר והותקיף כבר כאן. ועכשיו כבר מגיע מחר, מזכיר המדינה מרקו רוביו, הייתה פעם נוכחות כזאת אינטנסיבית בניהול?
כזאת אינטנסיבית בשום דבר.
לא היה.
תראה, לא היה. אני גם עשיתי תרגילים ביחד עם האמריקאים. ברור לגמרי כמדינה שאנחנו יודעים שהיא מעצמה ויש פה חשיבות, ואני כן אגיד אבל שמזל שארצות הברית נכנסה לסיפור הזה והכריחה את ישראל להיכנס להסכם, משהו היה צריך לצאת מהכיפאון הזה שהיינו בו כל כך הרבה זמן, אני חושבת שזה מאוד חשוב, אבל יש פה באותה הזדמנות, והרבה מאוד הזדמנות אפשר לראות פה, יש פה סיכונים מאוד מאוד גדולים, מהרמה הטקטית בשטח, מתי צהל יכול לפעול כן או לא, עד הרמה המדינית, האם טורקיה נכון שהיא תהיה חלק מהעניין הזה, כן או לא. לכן לשאלתכם, לא, אני לא זוכרת מצב כזה, אני מאוד מקווה שדרג מדיני של מדינת ישראל ידע לקבל את ההחלטות ולהשפיע על מה שהאינטרסים שלו, ולא בהכרח רק האינטרסים בממשלה האמריקאית.
תודה רבה, טליה לנקרי, אני שוב אומר דבר בשם אומרו, אתמול שמעתי מדורי בן זאב שאומר שאמריקאים באו להשגיח שאנחנו לוקחים את התרופות שלנו. תודה רבה, פרסומת אחת. כן.
אתה עוד עוקב, ארי?
לא, אני ממש לא עוקב. אני איבדתי עניין. מחוסר עניין לציבור אני לא עוקב.
אבל
היום התחוללה שערה בקוס מים, בקוס תה, בצלחת שונט, אני לא יודע איפה השערה. ואני, תעדכן אותי מה היה שם במשפט נתניהו, מי נגד מי.
אנחנו חייבים את זה למאזיננו, מה שנקרא. תשמע, השערה בצ'ונט הזאת, בצ'ונט, כמו שאתה אומר, היא נובעת מאיזושהי הבטחה שקיימת כבר הרבה זמן להגנה, בצוות הגנה של נתניהו, שהוא מדבר על כך, וגם אמר את זה חוקר לשעבר דובי שרצר בעדותו, שהוא שמע מחוקר שקשור לצוות האלפים, אותו צוות שחוקר את תיקי נתניהו, איזשהן אמירות על דברים לא תקינים שמתנהלים, אולי אפילו לא חוקיים, שמתנהלים בחקירה, והוא, שרצר, הלך עם זה למחש. פעם הקודמת שהוא נחקר בחקירה נגדית שרצר, הוא לא היה מוכן להגיד במי מדובר, אבל...
למה אגב?
מה? כי הוא אמר שאז...
מה פחד?
אז הוא אמר שאין לו אישור, שלא... אתה יודע, כאילו רוצה לשמור עליו, אבל היום נפלה הפצצה, השערה הזאת, כמו שאתה מדבר. אני אומר פצצה, אני לא באמת מתכוון לזה, אבל אני יודע שרבים חושבים כך, אז נאמר את זה. והוא הציג את חוקר בשם צחי חבקין, חוקר באמת ותיק, אני מכיר אותו הרבה שנים, היה באמת בפרשיות הכי גדולות שאתה יכול לחשוב פה, שהוא האיש, והוא בא להעיד אחרי אותו שרצר.
הבנתי, עכשיו הבנתי כן. גם שצחי חבקין היה אמור להיות את תביעה, והתביעה ויתרה עליו,
נכון.
עכשיו הסנגוריה רוצה אותו.
כן, למעשה זה נהיה כאילו...
להגיד שהיו דברים לא תקינים בחקירה, וזה זה יכול לעשות משהו? אם נניח שהיו דברים לא תקינים בחקירה,
אז בוא נאמר קודם כל ככה, הוא נתן את הרשימת מכולת היום, הרשימה היא לא חדשה, הרשימה היא כל מה שהכרנו עד עכשיו, רק עכשיו יש לך את הפנים. מה זה הרשימה? הרשימה היא זה אותה טענה שיש להגנה כל הזמן, שלמעשה החקירה החלה בלי אישור מפורש כתוב של היועץ המשפטי לממשלה. הטענה
ואז מה, זה פוסל בדיעבד?
אני חושב לדעתי שאלה מצוינת, הרי אני חושב שזה שטויות, אבל אתה יודע, יגידו לי, אתה נגד נתניה. אני אגיד לך למה אני חושב שזה שטויות, דעתי האישית, משום שגם אם מנדלבליט נניח לצורך העניין לא נתן את אותו אישור פורמלי שהם חושבים שהוא דרוש בחוק וכו', ויש על זה ויכוח, אני כרגע לא נכנס לוויכוח, מאותה שנייה מנדלבליט מלווה בסדרי, אני מדבר איתך על פגישות שבועיות, פגישות סטטוס שבועיות עם החוקרים, זאת אומרת הוא מודע לכל דבר שקורה בחקירה. מה אתם בעצם מנסים לומר פה? זה אחד.
מצטטים את מנדלבליט שאמר,
נכון, זה נכון,
על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה, אבל הוא הגיש כתב אישום.
זה נכון, הוא אמר את זה. תקשיב, הוא אמר את זה, הוא באמת חשב, הוא באמת מאוד זלזל בהתחלה בתיק אלף. הוא אמר לא, אני לא הולך עם סיגרים ושמפניות, אבל אז הם הביאו לו את האינטרסים של מילצ'ן בישראל. והאינטרסים של מילצ'ן בישראל, והלינק בין אותם אינטרסים לסיגרים ושמפניות, זה מה ששכנע את מנדלבליט ללכת עם החקירה הזאת. הוא אמר, אם זה היה סיגרים ושמפניות, למרות שעל פי החוק היבש, יכול להיות שיש פה עבירה פלילית, אני לא הייתי הולך על זה. זה מה שמנדלבליט אמר בכל הישיבות. אבל ברגע שהביאו לו את הסיפור, וזה לא חדש, הדבר הזה לא חדש. ויש את הסיפור עם ניר חפץ, ששוב,
אנחנו... כן, האם זה תרגיל חקירה פסול, שהביאו את אשתו לעמוד במסדרון, לראות
שם... לא אשתו, מקורבת. אם אשתו, אז טוב, לא נרחיב את הדיבור.
לא, הביאו מקורבת, ואחר כך
אשתו לא הייתה בעיה, מקורבת זה קצת יותר בעיה, ולא נרחיב את הדיבור, אבל רק אני אומר לך ככה, תראה, הרי הסיפור הוא הסיפור פה של הדבר הזה, אפילו חבקין היום שהוא יושב בבית המשפט ואומר, ומדבר על זה, הוא אומר, אני לא בטוח שזה היה לא חוקי, אני ראיתי בזה משהו לא תקין, אפילו נשמע יותר מינורי מאשר ההגנה שכל כך מתרגשת מהדברים, ויש עוד דברים שצריך להגיד על חבקין, אבל צו איסור פרסום מונע מאיתנו לומר אותם, ולכן אני חושב שאנחנו נשאיר את זה.
תגיד לי רק בקצרה, מה צפוי בעונה ה-20 של הסדרה הזאת?
העונה ה-20 זה, תראה, מה שמעניין זה מה יהיה בעונה ה-27, שאני יודע מה שהנכדים שלי כבר יצפו. לא, המשפט הזה זה שערוריה, הוא משפט שערורייתי, ומי שאשם באופן שהוא...
הלוואי שיגמר, באמת, הלוואי בכל שיגמר, אי אפשר כבר, זה סתם. טוב, בואו נשמע, יניב מורוזובסקי, יש לו דיווחי תנועה בשבילנו.
וגם בעונה 27 יהיו פקקים. זה אני מבטיח לכם.
זה אני בטוח. חמורים יותר.
זה פקקים וג'וקים, זה מה שישאר, כן.
הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בערב טוב את חברת הכנסת מיכל וולדיגר, היא יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, מטעם הציונות הדתית, שלום לך.
שלום, ערב טוב וחודש טוב.
חודש טוב.
גם היום, גם מחר, נכון. יש לנו יומיים חודש, ראש חודש.
נכון הציונות מאוד. הדתית עמדה במבחן האידיאולוגיה היום, והצביעה בעד הריבונות, עכשיו תגידי לי, כשאף אחד לא שומע, זה, צריך להתקדם עם זה על הראש של האמריקאים, או עדיף שביסמוט יקבור את זה בוועדה?
אתה יודע, זה לא תמיד כן לא שחור לבן. המציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת מהשחור והלבן. הלוואי והיינו עצמאים לחלוטין, ועם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, זאת השאיפה, לשם אנחנו רוצים להגיע. לא תמיד זה מתאפשר, ואגב, מכמה טעמים, גם מכך שאנחנו רק 7 מנדטים, אולי אם היינו 34, אולי היינו פועלים אחרת, אבל בסוף אנחנו...
אני מניח שההצבעה היום היא מתוך רצון קצת להגדיל את 7 מנדטים, נכון?
הייתם פועלים אחרת גם על הראש של טראמפ? זו שאלה מדינית לא פשוטה.
קודם כל, אני חייבת, ככל שאני מנתחת את המציאות, אני לא על הראש של טראמפ, אני לא אוהבת את הביטויים האלה, אבל כן, אני לא בטוחה שארצות הברית כל כך אוהבת את האירוע, אבל בסופו של דבר אני כן מאמינה בריבונות שלנו על מדינת ישראל, והיכולת שלנו להיות מדינה עצמאית ולהחליט, בלי לפגוע בחברותיה וידידותיה הטובות ביותר. וצריך לג'נגל בין האירועים. וצריכים להיות פרגמטי, וצריכים להיות לדעת איך לנוע. אנחנו לא ילדים בגן של, רגע, עכשיו אני רוצה ועכשיו אני אקבל, אלא להבין איך אנחנו משוטטים בתוך המורכבות הגדולה הזו.
אבל בואי שנייה נדבר שנייה על המורכבות. הרי... אתם תומכים בנתניהו, בגדול אתם תומכים בשלב ב', נכון? בגדול של הסכם טראמפ.
לא, רגע, אל תרוץ איתי, ממש לא. אני חושבת שלא צריך לדבר כאילו זה על קודם כל, לא אהבנו את ההסכם, אני רוצה להזכיר לכם.
לא, לא, זה ברור.
שניים מתוך השרים, מתוך שלושת השרים, שניים הצביעו נגד, אחד הצביע בעד, והכל מעורב. כלומר, בסוף אנחנו כולנו, כולנו, אני מניחה שגם המראיינים כעת, שמחים עד הגג. והשבתם הבית
השני. מה שאני מנסה לומר לך, שזה במתווה הזה שעוסק בשלום עולמי, כמו שאומרים בתחרויות מלכות יופי, הוא עוסק בנושא של, 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 של הקשר שלנו עם מדינות המפרץ, הקשר שלנו בכלל באזור, כל מה שקורה פה באזור, וכמובן מה שיקרה כאן בעזה ובגדה המערבית. אין שום כוונה ושום רעיון ושום רצון של ארצות הברית לעסוק, לתת לנו ריבונות, מה גם שכבר הנושא הזה עלה על הפרק בקדנציה הקודמת של טראמפ, ואת זוכרת שכבר אנשיו של נתניהו צייצו מחר ריבונות, מחר ריבונות, ואין שום ריבונות.
אז רגע, בוא, זה היה ארוך מדי בשביל שאני מבין את השאלה. אז מה השאלה מופנית אליי?
שאלה מופנית אלייך, שאת יודעת שזה לא יקרה. את אומרת, זה לא יקרה, רגע, חבל לא, על רגע, זה, שנייה, זה הכל פוליטי, זה משחק.
אז רגע, שנייה. אז אני רגע אעשה, שנדבר על אותו גל באותה שפה, אני רגע יפצח את המילים. קודם כל, פוליטי זה לא מילה גסה. פוליטי זה היכולת רגע להתארגן, ולראות איך אנחנו מתחברים אחד עם השני, כדי להוציא את התוצאה הטובה ביותר. אז אני לא אצא עם כל תאוותי בידי, והשני גם לא כל תאוותו בידו, ונצליח להתחבר וליצור שלם יותר גדול. אז זה לא כזה נורא, גם שאתה רגע אומר, רגע בוא נהיה פרקטיים, רגע פה אני אתגבש מהאידיאולוגיה שלי, אני אתחבר יותר לשלו, כדי שגם הוא יתגמש עם שלו ויתחבר עם שלי. לא מילה גסה, בואו נפסיק לדבר על פוליטיקה, כאילו זו מילה שאסור לדבר עליה, ונורא, כי באמת בסוף נשאר עם הפוליטיקאים הכי לא מוכשרים לאירוע. אני רוצה להגיד לכל האנשים האידיאולוגיים והנכונים והחכמים, בואו תיכנסו לפוליטיקה, זו לא מילה גסה. קודם כל, הנה, הפכתי שתי דקות של הסבר איך אני רואה את הפוליטיקה. זה לא מילה גסה. האם זה לא יתקיים, מיכל, אתם עובדים לכולם בעיניים? גם לא נכון. הרצון שלנו זה כן שזה יתקיים. האם זה יתקיים היום? האם זה יהיה בבת אחת? האם על הכל? אני לא בטוחה.
בביאת המשיח.
אבל רגע, אבל גם יש, לא שאני הצבענו רק כדי שזה יהיה סוג של סמל, אבל אני גם אגיד שסמל זה לא דבר של מה בכך. כלומר, כן גם להגיד, הנה הצהרת כוונות, זה גם דבר חשוב. אני כולי תקווה שכן צריך לממש את זה. עכשיו, כל ההסכם...
אבל כשאת אומרת פוליטיקה זה לא מילה גסה, את מתייחסת מן הסתם בין השאר לעובדה. אני שואל אותך בכנות, כי את דווקא... התשובות שלך... נכון, נכון, אני שומע הרבה כנות בתשובה שלך, ואני שואל אותך, האם את מתייחסת גם לעובדה שמצבכם בסקרים הוא נורא והיום? ואתם על גבול אחוז החסימה?
אתה לא תאמין לי, ואני אגיד לך כמה דברים. א', אני רוצה להיות פה בכנסת הבאה, כי יש לי כל כך הרבה משימות בתחום הבריאות הנפשית של אזרחי מדינת ישראל, שגם אם אני אהיה 4 כנסות מלאות ברצף, עוד אני לא אסיים את מה שתכננתי לעצמי. אבל גם אם אני לא אהיה, תאמין לי, יהיה לי לא מעט דברים לעשות בחוץ שמחכים לי. ולכן, זה לא מה שעומד אצלי מול העיניים.
לא, לא את כחברת הכנסת וולדיגר, אני בטוח שאת...
רגע, הנה, אני אמשיך. ואני גם את בטוחה שגם לא אצל כל יתר חברי הכנסת במפלגה שלנו. נכון, אנחנו רוצים יותר מנדטים, לא בשביל הכיסא, אלא כי כשיש לך יותר מנדטים, יש לך יותר כוח לבצע את ה... אידיאולוגיה ואת המטרות שהצבת לעצמך.
ולמה להערכתך מצבכם בסקרים רע? בגלל חוק הגיוס?
אני קודם כל אגיד שאני לא כל כך מאמינה בסקרים. בסדר, אני רוצה להגיד לך רגע. מי פילל שבבחירות האחרונות נקבל 14 מנדטים. אף אחד, גם כשהתחברנו יחד עם בן גביר, אף אחד לא, שום סקר לא דיבר על הדבר הזה. וגם
אבל זה, אני מניע, אני יודע שגם, אוקיי, כן, כן.
רגע, לכן אני אומרת, בוא...
יש לנו חצי דקה.
הסקרים זה לא חזות הכל, אבל כן, בוא נניח שאנחנו מפלגה שיודעת להחזיק מורכבות, ולפעמים הציבור, אולי בשל התקשורת, אולי אני לא רוצה חלילה לפגוע בכם ולהפיל עליכם את הכל.
חופשי תפגעי.
אני רגיל.
אבל אני אומרת, בסוף, כשמפשטים וכן לא שחור לבן, זה הרבה יותר קל. וכשאתה רגע דן במורכבות, ואתה מסביר, רגע, יש לי כאן איזו אידיאולוגיה, אבל אני חייב ללכת ליד, כי אני לא אקבל, עדיף לי לקבל חצי כוס, מאשר לא לקבל כלום, אז זה קשה להעביר את המסר הזה. אז אולי בגלל זה, אבל אתה יודע מה, אני לא נבחר, אני לא יושבת בכיסא, ואתה לא מראיין אותי בשם פרשנות, אני לא פרשנית, אני פוליטיקאית, אני חברת כנסת, אז אני פחות רוצה להיות במקום של לפרשן למה ככה או אחרת.
תודה רבה, חברת הכנסת וולדיגר.
בציבור יצביע לנו, כי הוא מבין שאנחנו פועלים גם עם אידיאולוגיה, אבל גם עם פרקטיות, שאנחנו רוצים גם לבצע, ולא רק להצביע, ואתה יודע,
חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ושיהיה חודש טוב, זה המון בשורות טובות.
חודש טוב.
חודש טוב, חודש טוב.
ואיתנו על הקו, דני דביר, מייסד תנועת בני חורין. שלום לך.
שלום וברכה.
דני, אתה איש מפלגת העבודה בעבר, ואתה דווקא מהמקום ההוא קורא לנשיא הרצוג לחון 20 אסירים ביטחוניים יהודים כאיזה מין פיצוי לעוול שנגרם בשחרור הרוצחים בעסקת החטופים האחרונה. זה לא גורם לך אי נוחות שאנחנו משווים יהודים למחבלים ערבים?
קודם כל, זה לא עניין של השוואה. הגדרת את זה מאוד יפה, שאני קמתי את מעט בני חורין, משום שהגעתי למסקנה של עשה עוול היסטורי, בזה שאנחנו משחררים אלפי מחבלים.
תנסה להתקרב קצת למיקרופון או לשנות עמדה, כי לא שומעים אותך טוב.
בבקשה?
תנסה קצת...
עכשיו אתה שומע?
כן, כן, כן.
אני אומר שנגרם מעבל היסטורי, ואני פעיל קהילתי, קיבלתי גם עכשיו את יקיר המועצה אזור חוף הקרמל, ואני עוסק בפרויקטים לאומיים, אני מחזיר את חובי למדינה, וכשראיתי שנעשה עבל היסטורי...
יש לנו מעט זמן, תנסה לענות על הפרובלמטיקה
של... דני, אני אנסה קצת כאילו, קצת לחדד אולי, למרות שזה היה מספיק חד לדעתי, אבל בכל זאת, תראה, בסוף אנחנו רוצים לבדל את עצמנו מהמחבלים, המפלצות, הערורים האלה, כן? ואנחנו מדינת חוק, אנשים פה נשפטו במשפט ישראלי, בבית משפט ישראלי, עם מערכת תביעה ישראלית, על מעשים נוראים וחמורים שהם ביצעו, כמו עמי פופר, שרצח שבעה ערבים, שבעה פלסטינאים, על המדרכה. זה, מה הקשר? כאילו, בסדר, אנחנו משחררים כי אנחנו רוצים לשחרר את חפותנו. למה אנחנו צריכים לשחרר רוצחים? בוא תנסה להסביר לנו, לא מבחינתם, לא מבחינת האינטרס של הערבים, מבחינתי כאזרח מדינת ישראל, אני לא רוצה שישחררו רוצחים.
נכון,
אתה פוגע בי, לא בהם. זה מה שאני, זה מה שאני או לפחות חושב.
אתה צודק. משום העובדה שהם באמת עשו מעשים שלא יעשו. אבל כולם מביאים חרטה, כולם מביאים חרטה, רוצים לעשות תיקון ולחזור לתרום לקהילה. מצד שני, המחבלים המרצחים, המאלפים, משחררים, עם דם על הידיים.
נכון.
וראש השבק אמר, טען ש-94% מהם חוזרים לטרור.
וגם עכשיו, בזה אתה עושה פלסטר את מערכת המשפט שלנו, ששלחה אותם לכלא, אתה מבטל את זה.
רוצה לשחרר את האסירים הביטחונים היהודים משום העובדה שהם נקלעו למצבים בלתי אפשריים. לא מדבר כרגע על
אמי פופר. אגב, אריה, צריך לומר שדני דביר, אריה, אתה מספיק ותיק בשביל לזכור, לא עובד בכלל, רק לצערי, כי אני חושב שזה נורא והיום ההצעה שלו, אבל אביו של יצחק הרצוג, חיים הרצוג, חנן אז את אנשי המחתרת היהודית בעקבות עסקת ג'יבריל, בעקבות הלך הרוח שהיה פה לאחר עסקת ג'יבריל.
ובסיטואציות אחרות, גם את אנשי השבק.
נכון, זה מה
שחרר.
אבא של הנשיא הזה דרך אף שחרר את אנשי השבק.
נכון, אנשי השבק והמחתרת היהודית.
ב-1999 שחרר יובל למדינה 1,000 אסירים ביטחוניים. אז למה אז לא אמרו למה אין השוואות? אני רוצה להגיד שהעם ישראל הוא עם רחמן בן רחמן. האסירים האלה מביאים חרטה, מביאים רצון לחזור ולתרום למדינת ישראל. עכשיו, אני לא באתי לנשיא ואמרתי לו, תיתן חנינה גורפת. אנחנו העברנו לו 20 שמות של אסירים ביטחונים יהודים.
חוץ מעמי פופר משם?
הוא דיבר איתי והוא אמר לי שהוא מקים ועדה, הוועדה הזאת תבדוק אדם אדם, ותמצא...
מי עוד? תן לנו דוגמה. מי דיברת איתו וחזר בו? מי דיברת איתו ומתנצל על מעשיו? תן לנו איזה דוגמה אחת.
אני אגיד לך, יש דוגמה של בחור שבמבצע שומר החומות ב-2021 נקלע בהרצליה, אתה יודע ש...
בלינץ', אתה מדבר על הלינץ', על הלינץ'.
לא, על הלינץ'.
היה ביהודי.
נכון.
זה נקרא פרשת שייח מונס בהרצליה דווקא. אתה יודע שמבצע שומר החומות עבר גם לערים המורבות.
אנחנו
דווקא בהרצליה, זה נקרא פרשת שייח מונס, יצאו ערבים מהמסגד בשייח מונס, אחד מהם מטייבה בכלל, בא התגרה בקבוצה של יהודים, ואחד מהם, והם רצפו אותם, שברו לו את החלונות משום שהוא התגרה בהם, של הרכב,
הבנתי. אז גם הוא ברשימה שלך. נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, דני דביר.
תודה רבה. הוא כבר מרצה 5 שנים.
אוקיי.
למה לא לתת לו שנה אחת חנינה? למה לא לחנינה אותו? אני לא יודע אם אתם יודעים,
דני, נגמר לנו הזמן.
דני, לצערנו.
לא זכאים לניקוי שליש.
דני, זה נושא מעניין.
זה נכון.
כן. אוקיי.
תודה רבה, דני דביר, מייסד תנועת בני חורין. פרסומות.
שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם ברוך קרא ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
חזרנו לסיום, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יואל עברים, כתב לענייני חרדים של חדשות 13. שלום לך.
שלום, כיף להיות פה.
נעצרו 3 עריקים חרדים הלילה בגבעתיים, ברמת גן, אחד שוחרר כבר, אבל הפלג הירושלמי או מקביליו מאיימים לסגור כבישים במרכז בירושלים. למה? מה, אלה תלמידי ישיבה ממש?
אני נמצא כעת, כן, הם תלמידי ישיבה לגמרי, הבנתי שהם גם יושבים באמת ולומדים רוב שעות היממה, אבל מה שקורה כאן בכלא 10 שבו אני נמצא כעת הוא מאוד מאוד נדיר, כי כבר שנים רבות לא ראינו את הפלגים המתונים כביכול, so called, של החברה החרדית, שמשתייכים לדגל התורה, שמצביעים לכנסת, ושנמצאים, יש להם נציגים בממשלה, מפגינים ויורדים לשטח. והנה זה קורה, ישיבת עטרת שלמה יוצאת היום לכלא 10, בראשות הרב סורוצקין, שהוא אחד האנשים המוכרים במיינסטרים החרדי, והיא יורדת כאן לכלא 10 כדי להפגין נגד המעצר של תלמיד הישיבה שלה, אריאל שמי, ככה זהו שמו, והוא נעצר ונשפט ל-20 ימים בכלא הצבאי, אחרי שהציעו לו להתגייס או לשבת בכלא, הוא בחר לשבת בכלא, וכעת הם פותחים את הזמן חורף, מה שנקרא, זאת אומרת תקופת הלימודים הקרובה, כאן בכלא 10, והדבר הזה הוא משמעותי מאוד, כי זה מלמד שהפלג הירושלמי שתמיד אנחנו נוהגים לקרוא לו פלגים קיצוניים בחברה החרדית, הפך להיות בעצם המיינסטרים, כולם מתנהגים כמוהו.
מה זה מתנהגים? והנה, מה זה אומר מתנהגים? מה הם עושים?
הם ירדו לכאן ברוחי והתחילו לשיר את השיר הידוע בשלטון הכופרים איננו מאמינים, שזה המנון
שזה העדה החרדית,
עם העדה החרדית, והנה אנחנו רואים, כן, את תלמידי המיינסטרים שרים את השיר הזה. אמרו לי כאן תלמידים שהם לא האמינו מעולם, לא חשבו עד הרגע האחרון שראש הישיבה שלהם יגיד להם לרדת לשטח, כי תמיד היה פער בין הדיבורים לבין המעשים, ומי שכביכול היו חתומים על המעשים ועל ההפגנות בשטח היו הפלגים הקיצוניים, שגם הם ראו את אותם פלגים כקיצוניים, והנה הם פשוט נמצאים כאן בכלא 10 ומפגינים, והבנתי גם בכביש 4 ובכניסה לירושלים, רוצים לחסום את הכבישים ולהחריף את המאבק נגד
אולי הצד הפוליטי של אותו מטבע של מנהיגי הרבנים וראשי הישיבות, הוא חבר כנס גפני אמר היום, תציעו עונש מוות למי שלומד תורה, כמו בימי הרומאים. תגיד לי, זאת התחושה באמת שאלה גזרות שמד?
כן, כן, לגמרי. תראה, לפני מספר דקות, או יותר נכון לפני שעה בערך, הוציאו את הפוסטר של הבחור אוריאל שמי, ומשווים אותו עם אותם לוגויים של מתי החטופים, כתבו עד החטוף האחרון, מחזירים את אריאל הישיבה. הטרמינולוגיה שבה הם משתמשים, היא טרמינולוגיה שהם מאמינים בה. כשאני מדבר איתם, הם אומרים שמבחינתם, המאבק להשבת החטופים...
אבל מי מפריע להם ללמוד תורה? אף אחד לא גוזר נגד לימוד תורה.
החוק הקיים הופך אותם לעבריינים על פי חוק.
כל אחד, כל מלשב.
אבל הוא יכול ללמוד תורה בכלא. מישהו מפריע לו בכלא ללמוד תורה?
זה נכון, זה ברור. הוא צריך ללמוד בישיבה וגם...
כן. רוצים ללמוד בישיבה ותחת המזגן, צריך להגיד את זה.
תחת המזגן לא ועם גם, וגם עם כמובן ההטבות הנלוות לדבר הזה. אבל השאלה היא עד כמה זה, אוקיי, זה מין פיקים כאלה, אנחנו לא רואים, טוב, קודם כל צריך לומר, האכיפה היא עדיין יחסית אקראית, היא לא האכיפה של להגיע לבתים, לפחות לא ברמה נכון. אינטנסיבית, היא אכיפה יחסית דלה, אריה.
כן, ואמרו שהוא צריך פלוגות מגב בשביל
כן, והמשטרה לא, המשטרה בכלל לא משתפת פעולה עם הדבר הזה, זה רק מצח, אז ככה, הכל עדיין מאוד מאוד מינורי. השאלה עד כמה
זה... נכון, זה... כן. זה נכון, והם בוחנים, כל צד בוחן אחד את השני, אני חושב. הם מבחינתם, הבחורים כאן שנמצאים הצעירים בשטח, הם נשמעים להוראת הרבנים שלהם. אני לא אשקר ולא אגיד שהם אומרים שזה אטרקציה מבחינתם, הם נהנים.
תגיד, בתכלס, זה יעזור להם בשידוכים?
אני חושב שאם הם יתראינו לטלוויזיה ויראו את הפרצוף היפה שלהם, יכול להיות שכן.
יואל עברים, תודה רבה לך, שנשמע בשורות טובות באמת. זהו, סיימנו.
הספקנו די הרבה.
הפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור היה איציק אהרון, ובדיגיטל היו גיא רביב ועומר אוקון ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם שרון דודוביץ', אורי אוזן ושלמה וייס.